עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1-2 כן. תודה ענת. תודה רבה. יש חדש מענת בן.
מה עם גולן?
גולן כל פעם יוצא מוקדם, הוא לחוץ, אתה מבין? לחוץ כאילו לברוח הביתה. לחוץ בזה, אפשר לחשוב זה משנה לו, הוא פה מארבע בבוקר, רץ בשנייה, כאילו...
יש אנשים שרוצים לחזור הביתה, שיש להם, שכיף להם בבית. זה אגב, למשל שרה.
נכון.
אומרים לי שבלילות היא בבלפור.
מה זאת אומרת?
היא עוד לא גמרה להרוז, אז היא באה שוב ושוב ושוב.
יש הרבה להרוז, 12 שנה, זה לא פשוט.
כן. לא, אבל זה רק אומרים לי, אני לא הייתי שם ולא ראיתי.
אומרים מה אומרים?
אומרים מה אומרים. כן, לא יודע, אני חושב עליך, אני אומר, זה לא קל.
זה לא קל, זה קשה, זה מורכב, זה לא פשוט, אבל אנחנו נהנים מכל רגע.
ואתה צריך להגיע לפה, בוקר אחרי בוקר, ולהיות עליז, ו-1-2, וכן, ולהודות, ולהוביל פה את הזכיחות הביביסטית הידועה לשמצה, אבל אתה עושה את זה בכישרון ובכן. אז מי אני שאתלונן?
בסוף משלמים לי, אתה מבין? זה לא שאני... אם זה היה תלוי בי, הייתי הולך לאיזה ודי, בוחל לאיזה מערה, עם סק עליי, וממרר בבחי, יום וליל, מסתגף, מסתגר.
זה כאילו... נו, שכחתי את הביטוי. סק ואפר.
סק ואפר, ברור. כן.
טוב, אני רוצה להתקן אותך כמה דברים, פשוט שוטפים, לא יודע אם ב-79 זה היה, ראש הממשלה שוחח עם מנכ״ל יוניליבר. עכשיו יש את הוויכוח הזה, של מי השיער שאני רואה בזום עכשיו?
מעיין. היה צריך פה לתקן פה.
בתקופתי לא היה מותר לה להיכנס לקודש הקודשים
שלה. גם בתקופתי, אבל היא חדרה לה, אתה מבין?
כשחתול לא בבית, העכברים משתוללים. זאת אומרת, זה שאני לא נמצא באולפן, אנשים מרשים לעצמם.
בדיוק.
בקיצור, אז ראש הממשלה בנט, אבל וחפוי ראש, אבל וחפוי ראש, אני מביא, אני מזה, אני... חגר, לחגור סק, זהו, לחגור סק, את זה חיפשתי. בקיצור, ראש הממשלה בנט דיבר עם המנכ״ל יוניליבר, כי הוויכוח הוא...
כן.
עד כמה יוניליבר אחראית לאירוע של בנט ג'ריז? תהיה איתי, עזבו אותו, תניחו לעינון.
לא, אני איתך לגמרי.
כי זה מעניין, אני שואל את זה ברצינות.
אני פיתחתי אחרי שנים בטנק, הייתי טען קשר, ונפגע לי השמיעה, אז הייתי מנהל את הדיאלוגים עם ה-F-16, כאילו כשטסתי בתקיפה של הקור בסוריה. כן, אני איתך.
אתה, וגם בעיראק אתה תקפת, שכחת.
כן.
אתה ועמוס ידלין.
נכון, שמאלני.
והאמת היא שאין כמו שירות בטנק לחלוקת קשר, עכשיו אני רציני. אבל תראה, יוניליבר זה ענק, כמעט כל מה שאתה נכנס לסופר ומסתכל מסביב זה יוניליבר. יותר, עכשיו, זה חברת הבת, זאת אומרת, זה הפארנט קומפני של שני היהודונים האלה, של בן אנד ג'ריז. והשאלה, עכשיו הם התנערו מההחלטה.
פוגעני, תמחק.
תשמע, הם... בוא, זה לא חושב שזה אנטישמיות, אבל זה גובל באנטישמיות. אתה יודע מה הסיפור
אותו שם? אנטישמיות.
כן.
אתה חושב שזה אנטישמיות?
לא, אני לא חושב שיהודי יכול להיות אנטישמי, אבל כמו שאתה...
יהודי אתה... יכול להיות אנטישמי.
אותו אנטישמי...
חלק זה... מגדולי האנטישמים היו יהודים.
כן, טוב, אז בוא, זה בעיקר רפורמים כמובן. אנשים יחשבו שאני רציני בסוף. תשמע רגע, זה מעניין. הסיפור של בן אנד ג'רי זה פשוט, החברה הזאת, המטה שלה הוא בוורמונט. ואתה יודע מי הסנטור של וורמונט?
בטח.
ברני סנדרס.
עוד יהודון, סליחה, פוגעני, תמחק.
תמחק, למחוק. הם הוציאו גלידה על שמו. כן. הם הוציאו גלידה כשנחתם הסכם הגרעין. אז בואו נאמר שהם שייכים לשמאל, אולי אפילו השמאל הרדיקלי, זה בדיוק השמאל הרדיקלי.
אבל מי שיוצא פה גבר תותח עולם על חלל, זה המנכ״ל שלהם פה בארץ, שאנחנו נדבר איתו עוד מעט, שלא מוכן לקבל את הקריזות שלהם, ואת החרם שלהם על יהודה ושומרון, יש לו זיכיון לעוד שנה וחצי, ואנחנו נדבר איתו, ונראה איך אנחנו יכולים גם לעזור לו.
תשמע.
כי אני אתמול צייצתי לא לקנות אצלם, אז אני חוזר בי.
לא, ברור.
לקנות בן אנג'ריז.
אנחנו
לא בחול, בארץ.
אנחנו נציע לו להפריט את המפעל, לקנות אותו מידי הכנופיה הזאת, ולהפוך אותו לגלידה של עם ישראל, שיפרח...
ואנחנו נקנה ונתמוך בו. אבל מה שמעניין פה, תקן אותי אם אני טועה, יש פה איזו התגייסות כאילו רבתי של, ראיתי חוץ מכמובן האזורים של מרץ וכאלה, שאנשים לא מוכנים לקבל את החרם הזה, למרות שזה יהודה ושומרון וזה היה פעם בזמנו שנוי במחלוקת. נגיד אחד כמוך.
לא הבנתי, תשאל שוב.
אני רואה פה איזה סוג של רוב הציבור התקומם נגד הדבר הזה, לא מוכן לקבל את זה שעושים חרם על יהודה ושומרון, זה מחמם את ליבי.
נכון, יש לגמרי 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 שינוי.
תראה, אם אתה רוצה להתעסק בדברים אחרים בזמן שאנחנו מדברים, תתעסק בדברים אחרים. אני לא אדבר איתך פשוט, זה הכל, כאילו, אתה מבין? אני לא אדבר איתך, אתה מבין? זה כמו, זה אי אפשר ככה. אני מדברת, אני מדברת, ואתה מסתכל בטלפון, ואתה מסתכל במחשב שלך. אי אפשר, כאילו, אני לא יכולה ככה. מנקה, מבשלת, אז מה, אתה מוריד את הזבל. כל הכבוד שאתה מוריד את הזבל, באמת. אתה יכול, כאילו, זה מה שאתה עושה, מוריד את הזבל? אני מדברת ואתה מסתכל במחשב.
יש לנו, אני מחפש הודעה שקיבלתי הרגע, מישהו כתב לי, הגזמת, שני יהודים שמתנגדים לכיבוש זה יהודונים, אז חברים, קודם כל, אחד, אני חזרתי בי מהיהודונים.
מחקנו. אוקיי?
יהודונים, זה לא דבר שצריך להשתמש בו בכלל. שתיים, זה לא שני יהודים שמתנגדים לכיבוש. לא, זה שני יהודים שמחליטים לא למכור לחלק מהישראלים גלידה. זה, וזה, אני נגד חרם. גם אני, אגב, כמו שאתה יודע, לא מתלהב ויוצא מגדרים ממפעל ההתנחלויות, בחלקו, כן, יש גושים, לדעתי, תמיד צריכים להישאר בידינו. ממש, אני לא, איתמר ג' ותפוח זין, לא, זה לא, לא הדבר שאני הייתי בונה, ואם הייתי יכול, הייתי מפנה. לגמרי. לא את הכל.
מה, כן, מקים מה ש... כאילו ממשלה סטייל עזה כזה? מדינה סטייל עזה? נותן להם כאילו את האפשרות שחמאס... ברוך לך שחמאס שולט ביהודה ושומרון. לא, זה לא, ברוך לך לא, שאבו לא, מאזן שולט רק בעזרת הכידונים שלנו.
תרגע. לא מקים מדינה סטייל עזה ולא נעליים. אנחנו צריכים ללמוד מהניסיון. אני כן הייתי מקטין מאוד את החיכוך. והיום נדמה לי יש 600 אלף מתנחלים, אפשר להשאיר גושי התיישבות שיהיו בתוכם 400 אלף מתנחלים, ואת כל מה שתקוע באמצע,
נו.
בלב השטח כן, הפלסטיני כן. מפנה.
אתה מבין שאתה יוצר מלחמה? אתה לא מבין שאתה יוצר פה מדינת
כי
חמאס?
כי עד עכשיו היה פה שלום.
אתה לא מבין שאתה יוצר מדינה איפה שאתה תפנה יהיה טרור?
לא
איפה, איפה שתפנה? לא, אני באמת לא מבין אתכם. לא מבין אתכם, באמת אני אומר לך. כאילו, טיפה רציונל, טיפה הבנה של המציאות, מה ביקשתי? מינימום של המינימום.
יש לי חדשות בשבילך, אתה לא מבין הרבה דברים. אבל בסדר, לא כולם מבינים הכל. אני עוד פעם מבהיר, לא הייתי מוציא את הצבא, כן הייתי מוציא את המתנחלים הקיצוניים.
נו באמת.
שבאים שם לסכסך ולהעביר.
לא מוציא את הצבא,
ולהעביר.
ראית מה קרה עם הצבא בלבנון בזה. איפה שאין התיישבות, כן, אז גם לא יהיה צבא. אין צבא בלי התיישבות. אין דבר כזה. זה לא הולך.
באמת?
כן, לא. באמת.
בסדר.
באמת, אז, באמת.
אז יש צבא בלי התיישבות, בעיקר כשזה לא... לבנון זה מדינה ריבונית. אתה נמצא מעבר לקווי האויב. פה צהל, אני מזכיר לך, על הירדן. צהל, אני מזכיר לך, בכל השטח. השטח הוא מצומצם מאוד. אנחנו מכירים אותו. יש שם בסיסים. הם לא נמצאים עם צבא דרום לבנון בלב ארץ חיזבאללה. הכל בסדר.
אבל אתה לא מבין שחמאס שולט ביהודה ושומרון.
אני לא מבין כלום. חמאס לא שולט ביהודה ושומרון, שולט ביהודה
ושומרון. אבל מה הם חושבים? עזוב, נו, בסדר, עזוב. לא נתחיל להתווכח עכשיו על מדינה פלסטינית וזה. אבל מה הם חושבים? שאם הם לא ימכרו לי גלידה במעלה רחבם, אז אני אחליט שזהו, כאילו, אני תומך בפתרון שתי המדינות, ואני עכשיו רוצה לי, אני תומך בהקמת בית לאומי לעם הפלסטיני, כן? ושמחר אני אלך לעשות סלפי בקבר ערפאת? כאילו, מה הם חושבים? שהם משנים, כאילו, פה איזה, מישהו ישנה דעתו? אנשים בטוויטר 20 שנה מקללים אחד את השני, מעלים רעיונות, דעות, בדיחות, כאילו גאוני עולם ואף אחד לא משנה את דעתו. חוץ מגדי טאו, בירית לינור, ארי שביט, ארי שמי, ומי עוד שינה את דעתו? שי גולדן. זהו. חוץ מהם, יש אוסנת משהו, איך קוראים לה? משהו. חוץ מהם, אף אחד לא משנה את דעתו.
יש גם שיקלי ששינה את דעתו.
שיקלי לא שינה את דעתו. מי ששינה את דעתו זה חבורת איך שאתה היית קורא להם ורידדת ודרדרת את השפה העברית פה במדינת ישראל, הנוכלים, הנוכלים הפוליטיים, בסדר? סלח לי שאני אומר את זה, אתה מדרדר אותי ואני מתחיל לדבר כמוך, זה נורא. עכשיו אני רוצה לעבור חדן למשהו אחר. יש מישהו, כן, בטוויטר שקוראים לו רון ברלב, אוקיי? והוא הכין משחק בינגו. הוא הכין משחק בינגו של התוכנית. שאנשים יושבים עם הטבלה שלו, זה משחק כזה, ואז כאילו הם צריכים, יש לך דברים בטבלה, ואתה ממלא, והראשון שזה יש לו בינגו. עכשיו, מה הוא עשה ברובריקות שם במשבצות? ככה, ככלב השב אל קיאו.
זה שלי.
נו באמת.
זה שלך.
תחזור בך מיד ותתנצל.
זה של שנינו.
לא, זה שלך בעיקר.
אוקיי.
השעה ה-X ואני צריך ל...
זה
אני.
זה ברור.
דונלד בן פרד.
זה אני ואתה.
לא, זה נכון, זה אתה עכשיו. פעם בין זה.
עכשיו זה...
נוכל.
אני התחלתי ואתה ממשיך.
פייק, זה שנינו.
שנינו.
שופר, שנינו.
שנינו.
ינון צוחק, טוב, זה אני. וואן, טו, זה אני. תודה רבה שדיברת איתנו, זה אני. אגב, אומרים לי שזה אתה. אוהב דקל, זה אני. טוויטר או ציוט, זה כל הזמן שנינו. אתה בעצם אומר שזה לא אותו דבר, זה אני. מתקשר, זה אני. ינון ניוז, זה אני.
אתה.
ועכשיו לעובדות, זה אתה. ביבי, זה אתה. תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, זה אני. ינון שר, זה אני. צובח ככרוכיה, זה אתה. זה לא האיק שהכרנו, לא יודע. ואתה מבין מה אני אומר, זה אני. נחמד, אהבתי, זה משעשע.
אבל אתה הופך את התוכנית שלנו לפינת טוויטר. למה זה צריך לעניין את רוב רובם של המאזינים?
הוא עשה משהו נחמד, עכשיו זה סיפרתי.
אבל אתה שם לב שאתה מתפלש בנרקיסיזם שלך.
בסדר, אתה יודע ש...
בסדר.
אתה נרקיסיסט אגב?
אני לא יודע, אני אגיד לך, קודם שאלה...
אגב, אומרים נרקיסיסט או נרקסיסט? אני חושב שאפשר להגיד שניהם. כי נרקיס, נרקיסיסט זה מנרקיס, ונרקסיסט זה מאנגלית, כאילו מנרקסיזם, מנרקציזם, איך שאומרים את זה.
באנגלית זה נרקסיסיזם. אקיוט, תיכנס לוויקיפדיה, תכתוב אקוט, נרקסיסטיק דיסאורדר, תקבל הגדרה עם 7 או 8 פרמטרים, ואז תגיע למסקנה גם מי לוקה בלקות הזו. זה מישהו מפורסם. שהיה ראש ממשלה עד לא מזמן.
ביבי?
אתה אמרת. בקיצור, אני...
שמה, שהוא נרקסיסט?
לא, יותר מזה, אקוט. זאת אומרת, חמור, כאילו, בדרגה מאוד, מאוד קיצונית. אבל אגב, הבשורה הטובה היא, זה שרוב רובם של המנהיגים בעולם חייבים להיות נרקסיסטים. זה חלק מהעבודה. ואני חושב שאני לא, כי אני בעצם כל מה שמניע אותי בחיים זה חוסר ביטחון עצמי. לא עודף, והכל, מההתחלה.
אבל גם נרקסיסטים הוא מלווה לדעתי בחוסר ביטחון עצמי.
לא, להפך. אגב, יש שם אפילו סעיף של פרזיטיות, ב-Acute Narcissistic Disorder.
נראה לי מתאים.
בקיצור, איפה היינו? על מה דיברנו? למה אתה הולך איתי לטוויט?
הפסיכולוגית שלי אומרת שנרקסיסטים זה אנשים שלא קיבלו אותם בילדות כמו שהם.
תגידי, כאילו עכשיו היא בקשר איתך, היא מסמסת לך?
מה פתאום? בפגישה, פעם בשבוע.
נרציסיסט, מה הוא כותב לי רוני ברון? ידע אישי. הוא מצחיק. בקיצור, תשמע,
שזה דבר מעניין, שזה לא תכונה מולדת. אתה מבין מה אני אומר? זה לא תכונה מולדת שאתה נולד נרקסיסט, אלא זה סוג של בניין מציאות.
רציתי להתקן אותך בכמה דברים.
נו.
כל בלילה מישהו תקף בחלב שבסוריה, שזה נורא נחמד. אתה יודע, אני הייתי בטוח, כן, אתה עם שטיפת מוח שעשית לי פה, שביום שהמשפחה תעזוב את בלפור, בהנחה שהיא עזבה,
נו.
הכל ייגמר.
נו, באמת.
צהל יסתגר במחנותיו.
נו, באמת. חיל
האוויר יבוטל.
נו, באמת. 9:18 דקות, אני צריך להגיע לנו, באמת.
אז באיראן מתפוצצים דברים על בסיס יומי. בחלב, אגב, הייתה תקיפה בלבנון, ועל זה כן צריך לדבר, כי נורו שתי רקטות על ידי פלסטינים מלבנון, וצהל תקף, כי צהל לא תוקף בלבנון, רק שיורים עלינו. אבל בסוריה...
מה תקפו שם? זה עמדות שמירה ריקות כאלה? נו, בסדר.
לא יודע מה תקפו שם, אבל
שיורידו את הדחיה. מישהו זה... אני אומר פעם בא שמישהו יורה איזה רקטה בלבנון, איזה ארגון סורר, להוריד את הדחיה.
לא, זה קוריאה, כי אתה אומר את זה כגג נון מגלי, ואולמרט עשה את זה. לא, אתה יודע, חטפו לו שני חיילים. אהוד ברק, עם כל הכבוד...
בוא, אהוד נכנס, הוא לא ידע שהוא נכנס למלחמה בהתחלה. הוא לא ידע שהוא פותח במלחמה.
אהוד ברק, עם כל הכבוד, ואריאל שרון, עם כל הכבוד, הכילו את האירועים האלה, וספגו את החטיפות ואת התקיפות. ואולמרט, ההוא מבמחנה, אני חושב שהוא הבין שהוא הולך למלחמה, אבל הוא לא חשב שהוא גם ייכנס יבשתית. בוא לא ניכנס גם לוויכוח הזה עכשיו.
תשמע, הכנתי המון דברים לדבר עליהם, חבל, אתה יודע, אנשים רוצים לדעת, יש מרדף אחרי יוסי כהן.
הזיוף, זה הכי סקסי, תותי משמע. בין הדברים שהכנת לדבר איתי זה זיוף ההצבעה לכאורה של איתמר בן גביר עם המשותפת.
לא מעניין, עזוב אותך, לא מעניין.
הכי מעניין.
נו.
למי שהחמיץ.
דווקא ראיתי את הכתבה של מיכאל שמש אתמול, אבל...
אז הכתבה לא זקוקה לפרשנות. ועדיין אני אפרשן אותה. הליכוד כמובן, כי להם מותר בברית עם המשותפת, כל האופוזיציה עם החרדים, הסרח עודף הזה שנקרא החרדים של ביבי, הצביעו עם המשותפת על ועדת חקירה למשטרה בהקשר לכישלון במגזר הערבי, שהכי מצחיק עינון זה שהכל קרה במשמרת של נתניהו, והוא רוצה עכשיו שתהיה זה ועדת חקירה, אבל זה בסדר. ובן גביר בכלל לא היה שם, הוא עמד בפרסה שם מאחורה, כי בכל זאת בן גביר מצביע עם המשותפת, זה וחד אירוע אמיתי. בן גביר הוא אידיאולוג אמיתי, אפשר להגיד עליו הכל. ובפעם הראשונה הוא לא היה, בסבב האחרון שמכירים את השמות, הוא כן נכנס ואמר בעד, וביטן אומר, חוזר וכל הזמן אומר, הוא אמר בעד, הוא הצביע בעד, ומזכירת הכנסת לא השתכנע כי לא שמע אותו, ואז באים שם שלושה חברי כנסת, כמובן סמוטריץ' ויואב קיש, משכנעים את ביטן, הכל שומעים במיקרופונים, שיוותר לבאר, כי בסוף הקול של בן גביר, הפואנטה היא שהקול של בן גביר לא העביר את ההצעה, זה נגמר 57-54, ואז הם גרמו למזכירות הכנסת לבטל את ההצבעה שלו עם המשותפת. זה הכל. שלא תהיה בפרוטוקול. ואף אחד לא מדבר על זה חוץ ממיכאל שמש החרוץ והמצוין בכאן 11, כמו שקרה עם מי הצביע כפול בקואליציה? תזכיר לי.
טוענים הטוענים, המסמסים המסמסים,
ואומרים האומרים,
שזה פייק מוחלט, ששמש חתך שלוש דקות באמצע שבהם יש ויכוח אם בן גביר הצביע או לא, זה לא שינה כלום, ומזכירת הכנסת התעקשה, סמוטריץ' אמר לה, טוב בסדר, במילא לא משנה לי, במילא עדיף לי שלא ירשם שהצביע בעד, והצבעה נפלה.
אתה רגע השארת את כל הידיעה רק שקראת לפייק.
לא, שיש היה שם בלגן, לא הקשבתי לך כי סימסו לי, אז רק אמרתי לך פייק. קודם כל פייק, כל מה שאמרת זה פייק anyway, כאילו, אתה מבין?
ואז השארת את הכל.
זה הדיפולט, מה שנקרא.
ואז השארת את הכל, שכנעו לוותר את
ההצבעה. אבל אמרתי לך שהנושא הזה לא מעניין.
הוא הכי מעניין.
נו, באמת. יוסי כהן לא יותר מעניין.
יותר מעניין.
ויאיר לפיד, יאיר לפיד, על זה אני רוצה לדבר. שאני צריך להרים את הכל פה. על זה שהוא אומר שהמקום הקדוש ביותר לעם היהודי זה הכותל. מה יהיה עם האיש הזה? לאן זה ילך?
גם בעיניי.
מה זה בעיניך? מה זה בעיניך? גם בעיני גלעד קריב יכול להיות שהמועדון הקולוסיאום בתל אביב זה המקום המקודש ביותר בתל אביב. מה עובד דניאל? מה הקשר? מה עובר עליכם? מה עובר? לאן הגעתם? איזה בורות? יום אחד הוא מגדיר מחדש את האנטישמיות ואומר שהאוטו והטוטי זה אנטישמים וכל מיני שטויות והבלים, ויום אחרי זה, תשמע, זה א' ב' א', זה אפילו לא א' ב', זה א', זה א' של 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 בנדה של יהודי שצריך לדעת את ה, את ה, את, ה, את היסודות של תגיד. היסודות הפאונדיישן כמו שאומרים בלעז, כן. של המהות שלנו, של הקיום שלנו. לא,
כדי שאני אדע מה המהות.
עצם זה שאתה כאילו מתווכח איתי בכלל על הדבר הזה. הכותל זה קיר תמך של הר הבית, זה קיר תמך. אנחנו מתפללים כל בוקר לבניין בית המקדש, כן, בהר הבית, המקום המקודש ביותר, זה אבן השתייה עליה מושתת העולם. נו באמת, נו באמת, נו באמת, לאן נגיע? זה ראש, רוצה לי, הולך להיות ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלת...
שאתה, תגיד, אני פתאום...
מה, החלפנו? החלפנו פרארי בסוסיטה?
מישהו מוכן להיכנס לאולפן ולשפוך עליו דלי של מי קרח? בחיית צה... לא, אז רוצים במקום זה לצאת פרסומות. ראה, לא, אני חייב לה, אי אפשר לשאיר את הדבר.
לא, שר, יש לנו עוד שתי דקות.
אחד, אתה חייב לבחור. אתה לא יכול להפוך את מטרת הדמות שאתה מיידה בה את האינדיקים של הטנטרום, גם גדעון סער וגם יאיר לפיד וגם הילד שקד וגם כל אלה ששלחו את המשיח הנחלולי הביתה. לא יכול, אתה צריך לבחור. תשמע, אי אפשר עכשיו לפיד זה הדמון של השבוע, מחר יהיה ידיעות
לא,
אחרונות.
לא, בן, אתה, אני לא אומר, אני דווקא אחת. את יאיר לפיד באופן אישי אני מחבב אותו, זה לא קשור בכלל.
גם אני אותך מחבב
זה לא
באופן
נכון,
אישי,
זה לא נכון. רגע. אני לא חושב שהוא עושה את זה מאירוע, אני רק אומר,
שנייה,
הוא לא כשיר.
רגע, שנייה,
האיש
לא כשיר. לא, הוא לא כשיר.
לא, וזה רק בגלל שאתם תקשורת פרוגרסיבית, אז זה לא סיפור בעיניכם, ואתם לא עושים איזה כותרות, אבל באופן אמיתי מדובר בהזיה.
אז אני אחזור על הדברים. בעיניי הכותל הוא המקום שאני מתפלל אליו, הכותל הוא המקום שיהודים התפללו אליו 2000 שנה. אתה יכול, סלח לי, לא אישי, לא רוצה להליב אותך, לקפוץ לי עם כל שאר התיאוריות. כל אחד יחליט מה קדוש עבורו, אוקיי? אני לא, כן, זה כן, ואני, ככל
זה הפרוגרסיבי.
ככל שזכור לי את הכותל הזה ואת הר הבית הזה, כבשה ממשלה של שמאלנים, וצבא שכל העומדים בראשו היו שמאלנים, ורמטכ"ל שאחר כך התאבד בכיכר כי הוא לא היה מספיק ימני, ותפסיקו לבלבל לנו את המוח. אנחנו התפללנו כל השנים לכותל, הר הבית זה המקום
לא,
שבו...
לא, אתם לא התפללתם
אינון,
לכותל.
אינון, אתה לא תגיד לי למה אני התפללתי, זה הקטע, זה אחד, שתיים. אני לא הפרעתי לך, אם רוצים לצאת פרסמות, תן לי לתת את הקטע של הצד שלי, ברשותך. הקשבתי לכל נאום העבעים שלך בעין.
לא, לא, אתה לא תענה.
למה?
נו, דבר, אני צוחק.
אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני כבר מכיר אותך, זה כבר איבד טעם. אז כן, אז אנחנו מתפללים, התפללנו לכותל, קיר תמך, לא קיר תמך, ובכלל לא מתכחשים להר הבית, להפך, פשוט מאמינים שמכיוון שיצא הגורל, השם שכל כך אוהב אותנו, תקע אותנו פה עם מיליארד מוסלמים מסביב, אז כדי לשמור על השקט היחסי שישראל בא עם העצמה אדירה, אנחנו לא, לא, אבל אתה יודע, ראש הממשלה נתניהו יכול היה לשנות את הסטטוס קוו, הוא לא שינה אותו, אז אנחנו בסך הכל משתדלים לשנות בעצמנו, זה הכל. אני לא יודע איך הגענו בכלל ליער לפיד, לא דיברנו על משהו אחר.
עזוב, לא חשוב. טוב, תקשיב, אחרי הפרסומות הולך להיות
יש
פה...
יש פה תוכנית, סליחה, בוא, אני אגנוב לך את הזה. הולך להיות פה הופעת בחורה עולמית של הבעלים והמנכ״ל של NSO, והמנכ״ל של בן אנד ג'ריז, ומה שאתם רוצים יהיה פה.
פרופסור ברבש.
אנחנו ניתן פה שירות היום, קיצור סע.
בעזרת השם. שלום, פרופסור גבי ברבש. לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, תודה שאתה מצטרף אלינו מהנסיעה. היה לנו חשוב לשמוע אותך הבוקר, כי אנחנו מבינים שיש כבר 1400 נדבקים, והמספר גם של כמה חולים קשה, אני לא, יש לנו נתון מהבוקר כמה חולים קשה, לא זוכר, אבל המספרים עולים. אז לאן זה הולך? יש מושג למישהו? 65 חולים קשה, כן.
תראה, הדבר הכי שאנחנו יודעים להגיד שהווריאנט הזה מאוד נדבק, אנחנו נראה הרבה מאומתים בגלל ההדבקה הזו. הדילמה היא לגבי באמת האם הוא מונע תחלואה קשה או לא מונע תחלואה קשה. הדעות כאן, קשה להגיד חלוקות כי אף אחד לא יודע את התשובה לזה. מסתכלים על אנגליה, אז לפי אנגליה זה נראה היה עד לימים האחרונים כאילו יש הרבה הדבקות אבל מעט מאוד אשפוזים ותמותה, אבל גם באנגליה פתאום בשבוע האחרון האשפוזים והתמותה עלו ב-40%. אז באמת קשה לדעת, ייקח עוד שבוע שבועיים שנדע באמת איזה רמת תחלואה הווריאנט הזה גורר, ואני מקווה ש... בעצם אני לא מקווה, אני יודע מה יהיה בעוד שבועיים, אז נהיה לא ב-1400, נהיה ב-3000, שזה כבר יהיה הרבה יותר קשה לטפל בזה.
פרופסור ברבש, אני אמנם בלי שום קישור רפואי, אבל אני קורא הרבה מאוד
אבל
גרפים.
אבל אתה חולה מדי פעם.
בדיוק. הרבה מאוד גרפים ונתונים ובדיקות, ואני מבין, תקן אותי אם אני טועה, שבין הגילאים 30-60, אם אתה מחוסן, הסיכוי שלך להיות חולה קשה, גם אם נדבקת, הוא עשרות מונים נמוך מאשר אם אתה לא מחוסן. הבעיה מתחילה אחרי 60 ומתעצמת מעל 80. האם אני צודק?
א', אתה צודק, ב', מה זה שונה מקודם? גם קודם, עיקר התחלואה הקשה והתמותה הייתה מעל גיל 60, לא מתחת לגיל 60. עכשיו, לבוא ולהגיד היום, על בסיס הנתונים שיש לנו היום, שהחיסון יעיל יותר בגילאים צעירים, על בסיס מה שעכשיו אמרת, זה לא כל כך, אני לא חושב שאפשר לבנות על זה, מפני שאנחנו באמת לא יודעים. בהתנהלות הזו של גילאים צעירים הייתה קיימת גם קודם.
מה לא נכון בהתנהלות של הממשלה מול האירוע הזה עכשיו?
אולי נתחיל במה לא נכון בהתנהלות של הציבור מול האירוע הזה?
יאללה.
כן, אז מה דווקא על המסכות? כמה אתה משתמש במסכה בחללים סגורים?
אני אענה על השאלה.
שאתה סביבה מסוביסטים שתשים מסכה?
ינון, ברשותך אני אענה, כי הייתי אתמול באירוע רב משתתפים, והייתי בשוק. הוא גם היה חלקו הגדול בתוך אולם סגור, ואולי הייתי אומר 20% היו עם מסכה כמו שצריך, עוד 20% עם מסכת סנטר, ועוד 50% או 60% בלי כלום. בשלב מסוים, אני הסתובבתי עם המסכה כמו שצריך, כי אני קצת היסטרי, בשלב מסוים גם יצאתי החוצה, ושאפתי אוויר ולא חזרתי, אבל אתה צודק, פרופסור ברבש, מה שקרה זה שהציבור לא מפחד.
נכון, ומי שמסתובב עם מסכה, מסתכל עליו כאילו משביץ מחות. ככה, ממש ככה. ככה אני מרגיש לפחות. אז יש לנו בעיה אמיתית פה במודעות ובתובנה וברוחנות הציבורית, ואני לא מתפלא שגם הממשלה הזאת מתקשה, כשעכשיו אני עונה לשאלה שלך, גם הממשלה הזאת מתקשה לחוף צעדים אולי יותר קפדנים מול ציבור כזה שהיא מנסה לרצות אותו.
מה אתה אומר על המהלך של הבריטים שאומרים, אוקיי, די, הבנו את העניין, אין יותר הגבלות, תעשו מה שאתם רוצים?
שיש להם, סליחה, לביטוי פיצים.
וואלה.
רגע, אתה נשמע כאילו כי מדבר כמעט בקנאה.
לא, ממש לא. אני מדבר בביקורת, אבל אני מדבר גם בביקורת מאוד מאוד זהירה וצנועה.
את זה שיש להם ביצים זה יפה, השאלה אם יש להם שכל.
בסדר, כשיש ביצים מסיים אין שכל.
בדיוק.
אבל אני אומר ביקורת זהירה וצנועה מפני שבאמת הווירוס הזה לימד אותנו הרבה מאוד שיעורים, וכרגע אנחנו מדברים על סיטואציה שלא התמודדנו איתה, של אוכלוסייה לונדון או אנגליה כמונו מחוסלת. אז באמת קשה, יכול להיות שיצליח לו האימור, הוא יפתח עכשיו את הפאבים ואנשים ידבקו אחד מהשני ולא תהיה תחלואה קשה. לא יודע את התשובה הזה.
אתה לא יודע.
אם הייתי לוקח את הסיכון הזה, לא הייתי לוקח.
אבל לא, אי אפשר לדעת. פרופסור ברבה, שאני אקשה עליך, כי מקודם שאלת אותי מה ההבדל ממקודם, ולא עניתי לך, כאילו אני יכול לענות לך, שההבדל הוא שהאחוזים הם שונים עכשיו של כמה מתאשפזים בכלל, וכמה מהם קשים, וכמה מהם מונשמים. ולכן אולי מה שבוריס ג'ונסון עושה, וזה באמת אחד האימורים הגדולים שאני זוכר, זה אומר, אני עושה את הניסוי השוודי, אבל בתנאי מעבדה, כי יש לי האוכלוסי, גם בבריטניה, אגב, אחוז המחוסנים גבוה מאוד ומרשים מאוד, והסיכוי שתהיה תמותה, באמת תמותה משמעותית, הוא נמוך, ואז למה לי להרוג את הכלכלה? למה לי להרוג את האנשים?
נכון. שיהיה במזל טוב.
אבל לא היית עושה את זה פה.
אנחנו עושים את זה פה. מה זאת אומרת לא הייתי עושה את זה פה? אנחנו שם.
שכחנו את זה לרגע.
לא,
אנחנו עוד שבועיים נדע באמת מה קורה מבחינת התחלואה הקשה, באיזה גילאים, כמה מהתחלואה הקשה היא תוצאה של דעיכת החיסון וכמה היא תוצאה של הווריאנט הרזיסטנטי או העמיד לחיסון. אנחנו לא יודעים את התשובות לדבר הזה, והמציאות של אנגליה והמציאות שלנו פה בעוד שבוע שבועיים ילמדו אותנו את הדבר הזה.
טוב, כמה זמן ניקח?
השאלה היחידה שעומדת לפני הממשלה זה כמה סיכון מחושב לקחת. כאילו, האם אנחנו מוכנים להרצות שיהיו פה 3,000 נדבקים ליום ואז לגלות את הדבר הזה, או שאנחנו רוצים לעשות משהו קודם, והציבור למעשה מצביע במסכות שלו?
יענו לך על השאלה הזו, מה אתה סופר את הנדבקים? תספור, ירד מספר החולים הקשים אתמול ל-60, הוא לא עולה בצורה דרמטית, את זה תספור.
בסדר, אז אני אומר לך שהנתון שאנחנו עליו, הם חולקים, אף אחד לא חולק עליו, הוא ש2% מהמאומתים הופכים בשלב כזה או אחר לקשים. מה יהיה גורלם של הקשים האלה, האם הם יחלימו או לא יחלימו, בוא, אני לא יודע לענות לך את התשובה הזה.
סגר בחגים? סגר בחגים? יהיה סגר בחגים?
למה לדבר על סגר עכשיו
שעודד מסכות? למה? כי הוא התערב איתי על זה בשידור, זה למה, אבל אז אם ככה...
הוא התערב איתך?
כן,
למה הוא תקשיב, יש פה, תקשיב, ברקע של הסיפור שלנו, של השיחה שלנו והשיחות האלה והאולפני וכל, יש מין תחרות צבויה של מי ינפה יותר מדויק מה יקרה. אני לא רוצה להיות שם.
צודק.
פרופסור גבי ברבש, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
תודה. אחרי הפרסומות יהיה פה מנכ״ל בן אנד ג'ריז ישראל, ואנחנו רוצים לשמוע מה הוא אומר. אז תהיו איתנו. שלום, אבי זינגר, מנכ״ל בן אנד ג'ריז ישראל.
בוקר טוב.
כמה זמן הלחצים האלה מופעלים עליך לעשות חרם על יהודה ושומרון?
הלחצים מופעלים כבר הרבה זמן. זה לא חרם, זה לא לספק.
כן.
כן.
איזה לילה עבר עליך?
הלילה שלא ישנתי. בוא נגיד ככה, אתמול בבוקר מצבי היה רגוע, ופתאום בסוף היום קיבלתי מכתב שמודיע לי שבעוד, זאת אומרת, לא חדשו לי את ההסכם, שהוא כבר מתגלגל כל 10 שנים, כבר יותר מ-35 שנה. ההסכם אמור להתחדש בסוף 22. וזהו, מאז...
תגיד, איך זה עובד? אתה יכול לשנות איזה רכיב בתפריט של הגלידה ולהוסיף אות, ואז אתה פטור מהחבר'ה האלה?
תשמע, עוד לא הגעתי לשם. גדול, אתה יודע, עד אתמול, למרות הלחצים ולמרות הפערים בהבנות בכמה דברים, זה מבחינתי החברה הכי טובה שיכולה להיות בעולם. המוצר הכי טוב, הערכים הכי טובים, הכל פנטסטי. אבל לצערי, בעקבות כל הלחצים שמופעלים עליהם, הם נשברו והחליטו לרצות את ה-BDS.
אתה קצת עושה להם הנחה, זה לא לחצים. אתה יודע שהבן כהן הזה, נדמה לי שכך קוראים לו, זה מדובר שם הרי ביהודים, הם אנשי שמאל רדיקלי בארצות הברית. אתה יודע שבוורמונט, המדינה שהמטה של בן אנד ג'ריז, שם הם נולדו, הסנטור שלהם זה ברני סנדרס, הם אפילו הוציאו לכבודו גלידה, ולכן זה לא שלחצו עליהם, דעתי זו האידיאולוגיה שלהם. השאלה היא, ואני נותן לך פה הצעה, ויזינגר, כי אתמול זה התחיל בטוויטר, עינון ואני וכל מיני, יאללה, לא קונים יותר בן אנד ג'ריז, ואז בעצם גילינו שאתם מפעל ישראלי, 200 עובדים בקריית מלאכי, ואתם מתנגדים לזה. תפריט את המפעל הזה, בוא שעם ישראל יקנה אותו ממך.
אנחנו נעזור לך.
אתה תהיה גלידה לאומית, אנשים יתנפלו עליך בסוף...
קודם כל, אני צריך להקל את הסיטואציה. תבינו שזה אני ועוד 160 עובדים שרובם מאוד ותיקים, זה 28 שנים, זה 24 שנים, חבר'ה ותיקים, שכל החיים זה החיים שלנו. עכשיו, אפופו ורמונט, אין ספק שוורמונט זה מדינה ליברלית קיצונית, אבל בן וג'רי אישית הם לא קשורים. הבעלים של בן וג'רי זה היום, זה יוניליבר. בן אנד ג'רי זה חברה עצמאית.
לא, יוניליבר התנערו מהסיפור של החרם, תקן אותי אם אני טועה.
תשמע, יוניליבר התנערו, אני לא הולך עכשיו נגד יוניליבר.
אז מי מחליט? לא הבנתי.
יוניליבר הבעלים. יש בבן אנד ג'רי בורד. הבורד החליט. יוניליברים היו רוצים, היו צריכים לדאוג שזה לא...
זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, זה עדיין לא סגור הסיפור?
לא, זה סגור. אני קיבלתי מכתב רשמי. שלא אומר למה, אבל זה ברור למה, בגלל שאני כל מיני מסרב להיכנע ללחצים האלה, שלא יחדשו לי את ההסכם.
עד מתי ההסכם? עד מתי הזיכיון? הזיכיון עד מתי?
כרגע הזיכיון אמור להתחדש בסוף 22.
סוף 22, אוקיי.
שמכיוון, ההודעה שקיבלתי היא שהם החליטו לא לחדש.
אוקיי.
ואם מודיעים לי עכשיו, שנה וחצי לפני, אז...
שאם אתה ממשיך למכור באריאל גלידה בן אנד ג'ריז, לא מחדשים לך את הזיכיון. קודם כל אני רוצה להקריא את ההודעה של...
לא, הם הודיעו לו סופית שזה בלי קשר.
בלי קשר, כי מכיוון שהרבה זמן הם לוחצים אותי ואני מתנגד.
אוקיי.
למה אתה מתנגד? למה אתה מתנגד?
קודם כל, עזבו עכשיו מה דעות או לא דעות, יש חוקים בישראל, והחוק אוסר עליי להפלות לקוח. זה לא משנה אם הוא יושב בחיפה או בתל אביב או באריאל. זה אחד. אז אני לא יכול לעבור על החוק. יש גם חוק חרמות. חוץ מזה, אני נמצא בישראל, העובדים שלי ישראלים, אנחנו משתמשים כאן בתוצרת ישראלית.
אתה לא רוצה להחרים את האחים שלך באריאל, זה הכל, זה נהדר. תשמעו רגע, כדי שנספיק, יוניליבר שלח לי אפילו, משה דבי הדובר שלהם, הבוקר. אנו מודעים להחלטת בן אנד ג'ריס, מבקשים להעביר. ליוניליבר ישראל אין כל קשר למותג בן אנד ג'ריס בישראל, המנוהל על ידי זכיין מתחרה של יוניליבר בשוק הגלידות. בסוגריים אני אומר לכם, גלידות שטראוס בישראל זה יוניליבר, הם קנו אותם במלואם, זה כבר לא שטראוס, למרות שהמותג נשאר. אז רגע, בוא בתכלס, באקשן אייטם. בוא נשתלט על המפעל, נגייס, אתה יודע, אם אני שר האוצר, ראש הממשלה, שרת הכלכלה, מכניסים השתתפות של המדינה, מוכרים, מנפיקים את המפעל שלך, הופכים אותו לגליד הלאומית, ועושים להם נע בעין.
אם אני צריך לבנות את העתיד שלי על יוזמה כזאת ממשלתית, אני לא אהיה בטוח. אבל בלי שום קשר, בלי שום קשר.
לא, זה מתחיל מיוזמה שלנו.
בוא נקים ועדה.
שעם ישראל צריך לבוא ולהוציא את המפעל הזה.
מה אתה מתכוון לעשות?
מה שחשוב לי מאוד בשיחה הזאת, מה שאמרת, עם ישראל, הרי יש כאן מאבק ה-BDS נגד מדינת ישראל. שהם תפסו איזה קורבן חלש שנשבר ומתלים את זה. אם ממשלת ישראל ומדינת ישראל והקהילה היהודית בעולם לא התלחמו נגד זה, אז יש כאן פריצת דרך והצלחה הכי, כבר זה הצלחה הכי גדולה של ה-BDS מאז שזה הוקם. ואנשים חייבים להבין את זה, אחד, הממשלה שאני חושב שהיא מבינה את זה, והציבור, כי מה שקורה עכשיו, מתנפלים עלינו.
כן, לא, היה להם הצלחה גם עם סודסטרים שעברו...
נכון, כן. נכון, אני אומר.
עברו ממעלה אדומים נדמה לי, ממישור אדומים לאזור שם שלהם. כן,
כן אבל הם לא סגרו את סודסטרים. את דידי, את Airbnb הם ניסו...
והתחרטו.
עכשיו זה המבחן השלישי.
אז אנחנו כולנו צריכים להתייצב לצדך.
מה אתה מתכוון לעשות? מה אתה מתכוון לעשות?
כרגע... אני קודם כל מתכוון להמשיך ולמכור בכל מקום. אנחנו בשבוע הבא יש אירוע פסטיבל באופרה, ואנחנו נהיה שם. אחד. שניים, אני עכשיו, אני יודע שממשלת ישראל מתגייסת בכל הכוח להילחם נגד זה. אני אעשה כל מה שאני יכול גם כן, כי פונים אליי מכל הארגונים היהודיים להבין ולדעת איך לפעול. וצריך להילחם, ואני מקווה מאוד...
במהלך הלילה דיברת עם מישהו? דיברת עם מישהו מהמפעל, מבן אנד ג'ריס, מהנהלה?
לא, מאז שקיבלתי את המכתב, לא דיברתי עם אף אחד.
תהיה מוכן לשנות את שם המפעל לבן אנד אינון? אנחנו נאמץ את הגלידה הזאת, לא?
אגב, אינון, אני אתמול מישהו שלח לי קטע בטלוויזיה שאומר, וואלה, טעיתי, צריך תומך, ואני מודה לו מאוד על זה, כי הרבה אנשים מבולבלים.
נכון. ואני אמרתי שאני טעיתי כשצייצתי לא לקנות בן אנד ג'ריס, בגלל שאתה יצאת גבר, תותח, אלוף, וזה שאתה מסרב להם, ואני לא אוכל גלידות כמעט, אבל אני אקנה בן אנד ג'ריס כדי לעזור לך.
בין שנינו אני מופקד על הגלידות.
אני מעריך את זה מאוד, ורק תדאגו שכולם יבינו את זה. אתמול באילת, מישהו הלך, רם קרשה בן אנד ג'ריס, הפך אותו, שבר אותו.
תגיד, מישהו מהממשל...
אגב, יש פרסום עכשיו שעשרות סופרמרקים, חברות סופרמרקטים באמריקה החליטו לא להזמין יותר בן אנד ג'ריס.
תגיד, מישהו מהממשלה דיבר איתך? אתה מתכוון לדבר? אתה...
קודם כל, בלחצים האחרונים שראיתי שהעסק כאן הולך מאבד שליטה, אני פניתי למשרד החוץ, ומשרד החוץ נלחם, ומשרד התעשייה נלחם, הכלכלה, סליחה, כולם נלחמים. הם כולם, וגם אני בסיפור הזה כבר הרבה שנים, אף פעם זה לא החמיר עד כדי כך, אבל הם כולם תמיד איתי.
אולי צריך שראש הממשלה יגיע למפעל לאיזה ביקור?
האמת שהזמנו, כי בינתיים...
יש לי תחושה שהוא יבוא.
אני אגיד לכם, כולם אומרים נגד בן אנד ג'ריס, נגד בן אנד ג'ריס, ולא מצליחים להוציא את המשפט חוץ מישראל, חייבים להבין, אני יודע שזה מורכב, אבל חייבים להבין את ההבדל הזה.
אוקיי. אבי זינגר, מנכ״ל בן אנד ג'ריס ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה ושיהיו בשורות טובות, תודה.
על הכיפק, תודה.
אנחנו, יש לנו כאמור את מנכ״ל NSO שעה הבאה, שזה רעיון ראשון שלו.
אני הציעצתי מקודם שאת ההחלטה לא למכור בשטחים בדירקטוריון בן אנד ג'ריס, שתלה תוכנה רוגלה זדונית של NSO כדי להוריד אותה מסדר היום אתמול. זה בדיחה. זהו, נגמר השעה
השנה? לא שמעתי אותך כי שר דיבר איתי.
טוב.
אז דבר, תגיד לי את זה עוד פעם בשעה הבאה, בסדר?
בשעה הבאה, ברור.
לא בפרסומות, זה לא בחדשות.
ברור.
תודה. 1-2
אתם מאזינים ל... אינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
Oh yeah, one, two. כן. עכשיו אנחנו הופכים את הקליט של אמצע השבוע. למרות שהשבוע לא היה ביום ראשון בגלל צ'אבאב.
אבל אני הייתי פה.
תגיד לי, מה אתה אומר על הסיפור של שרן השכל ותקווה חדשה שרוצים שם לפצל את כסרא סמיע, איך שקוראים לה... רבי, איך קוראים לה... כסרא סמיע, כן? בסדר? שני כפרים דרוזיים, אחד ליכודניק, אחד היה כולו תקווה חדשה, ועכשיו זה שהצביע לתקווה חדשה, המפלגה רוצה לתת לו מועצה נפרדת. זה לא נחשב שוחד בחירות הדבר הזה?
זה לא הכל, הם גם רוצים לפצל בין חלב ועיני, ושאני אקבל הטבות מיוחדות מהממשלה החדשה.
אתה מכיר את הסיפור כאילו.
אני לא מכיר את הסיפור, נשבע לך, מה שאני כן מכיר.
איילה חסון פרסמה בסוף השבוע.
סליחה, נו, אתה יודע שאני...
למה? ראיתי שהיא התראיינה אצלך, הכל סבבה.
אני בן אדם מאוד ענייני. בנושא של א' קוף, זה פרויקט של איילה חסון. אגב, דעתי בנושא זדורוב זה שתעזבו אותנו כבר, כי אין לי דעה.
לא התחלתי את הנושא של זדור.
היא התראיינה והיה רעיון טוב והכל בסדר, אני לא מכיר את הסיפור של כסרא סמיע, אבל אני פונה מכאן ללאב 433, למרות שאתם כבר לא קיימים ולמרות שפרקתם את עצמכם מרצון, למרות שכל החומרים שמגיעים אליכם לא ממני, כן, אני לא מדבר עכשיו על עצמי, אתם לא יודעים מה לעשות איתם ואומרים תביאו לנו אקדח מהשן כי אתם כבר לא משטרה, למרות כל זה תלכו עכשיו כי ינון אמר אבל עכשיו, ותבדקו את הנושא של כסרא סמיע. אוקיי? זה היה מספיק תקיף? או שאתה רוצה שאני אעלה את התור?
לא, כי על חיים קאט עשו פה חקירות, זה הגיע להסרת חסינות וכל הדבר הזה, ופה זה עובר, בטח גדעון שלח את שרן השכל. בוא נתערב שגדעון שלח את שרן השכל, על מה אתה רוצה להתערב איתי?
שלח לאן? על מה אתה מדבר?
להגיש הצעת חוק לפצל שני יישובים, מועצה מקומית, לפצל אותה לשתי מועצות, שזה יעלה מיליונים הדבר הזה, בגלל שבכפר הצביעו לתקווה חדשה. זה הכל, אתה לא מבין, פשוט.
בינתיים,
פשוט.
אני לא מבין. לא, טוב שאתה פה כדי להסביר לי.
למה אני צריך להבין את הכל על כל דבר?
נכון. מה שאני זכור לי, פתאום הזכרת לי ששר הפנים היחיד בישראל אי פעם שניסה, וברוב המקרים נכשל, אבל בכל זאת הצליח לאחד כמה מועצות, כי פה הרי אין מדינה בעולם שגוש דן היה מחולק לתל אביב, גבעתיים, רמת גן ובני ברק. כן, אין מדינה בעולם. זה הכל כדי שיהיו ארבעה מנגנונים במקום אחד. אז הוא איחד כמה דברים ולא הצליח כמה דברים אחרים. אם יש פה בעיה של תואר מידות, אז זנה שזה יטופל. עכשיו, אני לא יודע אם גדעון שלח את שרן השכל, אני יודע מי שלח אותך, כי אני עוקב אחריך בטוויטר. ואתמול כשצייצת את הליינאפ של הבוקר, כותב לך איזה שמואל שוורץ, ינון בוקר טוב, מה קורה עם הנושא של שרן מרים השכל?
שרן,
פיצול הכפר זה, לכאורה שוחד ומרמה והפרת אמונים, איפה היועץ המשפטי לממשלה להב 433? ואתה עונה לו מחר. אתה בעצם עובד בטוויטר, לא אצלנו.
לא, זה נושא אמיתי שצריך לדבר עליו, באמת שכחתי לדבר עליו, והוא הזכיר לי, אז דיברתי עליו.
אני מזכיר לך.
מה קרה? עשו לבן אדם בטוויטר? אני שליח ציבור.
שעץ, כן, אני מזכיר לך, אם הולכים להעביר על זה הוצאת חוק, הדבר הזה יעבור. טרומית, דיונים בוועדה, כל הטענות יובאו, אני מניח שהאופוזיציה הלוחמנית, ולא אמרתי את זה בציניות, תגיד בדיוק מה שאתה אומר, הכל ייבדק, אנא, תנוח דעתך. אתה צריך לדאוג מהדברים שנעשים במחשכים, לא בהצעת חוק. כי היא תעבור בדיקה, היא תעבור את כל המסריקות ברזל של הצעת חוק בישראל.
בוא, על הג'קוזי שלא קיים פתחתם מהדורות, כן? פה הולכים לפצל במיליונים על חשבון הציבור, זה שטויות, אף אחד לא עושה פולו ולא שום דבר. כן?
קודם כל,
יאיר לפיד אומר שהמקום המקודש ביותר לעם היהודי זה הכותל והכל סבבה. לא, כן, ואני חייב להגיד לך שאני עדיין תחת הרושם המזועזע מהדברים שאתה אמרת. כי תשמע, מה אני אגיד לך בן, אתם פשוט ממציאים המצאות, לא רוצה להגיד בורים, אבל לא נותרה לי ברירה אלא להגיד, אתם מפגינים בורות אדירה, אתם לא קשירים, אתם פשוט לא קשירים, תזוזו.
דנו בהצעתך בכובד ראש, בין לב פתוח ונפש חפצה, וגלגלנו אותך מכל המדרגות. בינתיים, אני מדגיש בינתיים, מי שזז זה אתם, בינתיים הכנופיה שפונתה מבלפור ונותקה, מעטיני השלטון, זה אתם. אני מציע שתשמור על הקופה של הליכוד, כי לדעתי בסכנה, כי מישהו צריך לממן הרי את המשפחה הזו. בינתיים, מי שהצליח להקים ממשלה, שיש בה כמעט את כל הכיוונים והצדדים והדעות, והדבר הזה לא מתפוצץ, והם יושבים אחד ליד השני, מצליחים להסכים על חלק מהדברים, ולא להסכים בצורה מתורבדת על הדברים האחרים, ואני אגיד ואקבע מה קדוש לי, לא אתה.
לא, לא. אתה תקבע מה קדוש לך, אתה לא תקבע מה קדוש ליהדות.
זה בדיוק מה שאמרתי.
לא, אבל יאיר לפיד אמר המקום המקודש ביותר ליהדות. אתה רוצה, מבחינתי הטלפון שלך יכול להיות הדבר המקודש לך על האדמות? סבבה, אין בעיה. אבל ראש הממשלה החליפי ושר החוץ של מדינת ישראל לא יכול להגיד שהמקום המקודש ביותר לעם היהודי זה הכותל. כשקבשנו את זה לא אמרנו הכותל בידינו, אלא הר הבית בידינו. אגב, מוטה גור לא היה בדיוק שמאלני כפי שתיארת אותו.
לכן, אני, מי מתאר אותו כשמאלני?
אתה
מי שהפך את המילה הזאת למילת גנאי של בוגדים, זה הכנופיה המעוררת השמאלנים. הכנופיה המעוררת החלחלה שיוצאת מבלפור.
מה קשור שמאלנים פה?
אתה רגע אמרת מוטגור לא היה שמאלן.
כי אתה אמרת שעה שעברה, אתה אמרת השמאלנים שחררו את הר הבית ואת הכותל.
מבחינת ההיגיון, אז עכשיו פוליטיקה, אם אתה אמרת הרגע מוטגור לא היה שמאלן ואני מגיב על שמאלנים, אתה לא יכול לשאול מה קשור שמאלנים פה, כי אתה העלית את זה. האם גם הדבר הבסיסי הזה נעלם מעיניך? אוקיי, תודה. עכשיו, אני ממשיך להעביר. קודם כל, אני מצפצף עליך ועל כל כהני הדת שיגידו לי מה קדוש לי. אוקיי? צפצוף ארוך. ואם יש אלוהים, שיקה אותי הברק עכשיו. שתיים, בעיני רוב היהודים החילונים, הר הבית והכותל זה בכלל אותו דבר. זה שני חלקים של אותו שלם. כל השערוריה שאתם מקיימים עכשיו סביב הדבר הזה, זה קשקוש וטמטום מורבבים, וניסיון לקעקע את הממשלה הזאת, זה לא יצליח. שלוש, אמרתי לך אתמול, נאום לפיד על האנטישמיות, לא היה טוב. הוא התכוון לטוב, יצא לא רע. זה קורה לו הרבה. אני מקווה שהוא יתקן את זה. אני בטוח, להגיד על לפיד שהוא פועל למען האנטישמיות, זה כמו להגיד עליך שאתה פועל נגד השם. הבן אדם הזה, כל הנרטיב המשפחתי והמקצועי והאישי שלו בנוי על מה שקרה שם עם יהדות הונגריה ועם אבא שלו וסבא שלו וכל המשפחה. אגב, הקטע של יהדות הונגריה בשואה הוא הכי מדהים, למי שמתעניין, כן? הם פשוט חוסלו בחודשיים. ברגע האחרון, זה אירוע מטורף, ואייכמן והימלר וסליחה, היידריך וכולי. אז תתקדם, בוא רגע, אני רוצה לעזור איתך.
לא דיברתי על זה, דיברתי על הכותל, מה הקשר?
לא, כי אתה...
וזה בורות, מה לעשות?
כי יש עם לפיד שני נושאים.
בסדר, אז אותה, אנטישמיות דיברנו אתמול.
אז אני הזכרתי לך...
הוא כל יום מספק כותרת חדשה.
הזכרתי לך, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שלא חשבנו עליו, שולחים לי מאזיניי ומאזיניך, בהקשר להחרמה. ואגב, אני ארמוז עוד משהו, קוראים דברים עם בן אנד ג'ריז, ואנשים ששמעו את השידור שלנו הרימו את הכפפה, והוא יקבל טלפון עם זינגר, לאנשים שיהיו מוכנים לקחת ממנו את המפעל ולהפוך אותו לגלידה לאומית, ואני מקווה שזה יקרה. עכשיו תשמע, אני מזכיר לך שנתניהו, אני מקריא לך כותרת מלפני איזה שנה, אישר הסכם כלכלי עם האיחוד האירופי. סליחה, הערה, אני לא נגד נתניהו עכשיו, אני מדבר עניינית, אוקיי? אני נגד נתניהו, כן, תמיד, אבל כרגע זה עניינית, אתה לא צריך להגיב ככלב של פבלוב, זה ויכוח ענייני עכשיו. נתניהו אישר הסכם כלכלי עם האיחוד האירופי המחריג את ההתנחלויות. רגב טעתה, השרים האחרים שתקו, והממשלה אישרה הסכם עם האיחוד שמחרים התנחלויות. ישראל הסכימה תוצרת ההתנחלויות מחוץ להסכם הסחר עם דרום קוריאה. השאלה היא פה באמת,
גם שבוע שעבר יאיר לפיד עם האיחוד האירופי חתם הסכם תרבות בלי ההתנחלויות.
זה מה שאני מנסה להגיד לך, זה מדיניות ארוכה מאוד שבה ישראל גם זה לא נכנעת, עינון, כשאתה מסתכל למשל על הנושא המדעי, אז כשאקוניס ביטל את המינוי של הפרופסורית חוקרת המוח, אתה רואה, אנחנו מקבלים בהסכם המדעים האירופי מאות מיליוני יורו למחקר. ועם הפשרה שצריך ראש ממשלה סביב, וביבי עשה את זה ומגיע לו על זה מחיאות כפיים. זה אוקיי, אז בקרנות האלה שמשקיעות במחקר, אז אנחנו נחריג. אז אתה רואה שמחריגים, השאלה היא אם אנחנו צריכים להתרגז בצורה שונה ולצאת מגדרנו כשזה קורה עם מפעל X, אני חושב שכן.
בוא, מקדונלדס מחרימים את יהודה ושומרון מקדמת דנה.
נכון?
בסדר, אוקיי.
אגב, אתה יודע עכשיו, אני
לא אוכל אצלם, כי זה לא קשר. יש סניף קשר אחד ברמת אביב, אבל...
אני לא אוכל אצלם סתם. אבל אני למשל לא רוצה...
אז עכשיו אני גם לא אוכל אצלם כי הם מחרימים את יהודה ושומרון.
יפה, אז אתה לא אוכל אצלם, אמר לי הנשיא ריבלין.
יש לי כמה סיבות לא לאכול אצלם.
הנשיא ריבלין, דיברתי איתו על רפורמים וקונסרבטיבים, ואמרתי, שמע, אני חילוני, אני לא מקיים את תרי"ג מצוות. אז זה בדיוק מה שאתה אומר, שאתה לא אוכל במקדונלד, זה... תראה, אני למשל...
אגב, רפורמים, אני חייב להשמיע לך משהו שחבר הכנסת גלעד קריב...
למה הבאתי את זה על עצמי?
אמר לפני איזה כמה מישהו עכשיו שלח לי, אז צייצתי את זה, אבל תקשיב את היציאה הזאת, חייב לשמוע את זה.
יש חלוקת עבודה יפה, האיחוד האירופאי מממן צד אחד, האוונגליסטים המשיחיים הלאומניים מממנים צד שני, זה יפה, העם היהודי ומדינת ישראל יודעים להתפזר על כל המאגרים הכספיים ברחבי העולם.
כן, מה אתה אומר?
זה יציאה אנטישמית.
טוב, אז גם הוא אנטישמי.
אגב, תגיד לי, איך זה שאין רפורמים ממוצא מזרחי ספרדי?
ינון, אין שום סיכוי שאני אשתף פעולה עם התואבה הזו, בסדר? אתה, יש לך את הנייד של אבישי בן חיים, שב איתו לקפה, ותדברו, ותקשקשו, ותחטטו בפצע שהולך ונסגר, ורפורמים, מה, רפורמים זה הרוב...
תגיד לי, אין רפורמים מזרחים, אין רפורמים, אולי יש שניים, שלושה. תסביר לי גם, אתה לא חוקר אמיתי, אתה לא עיתונאי אמיתי. אתה לא עיתונאי אמיתי.
לא מעניין אותי מי מזרחי ומי ספרדי, ומי הרוב זה מעורב בכלל. שתיים, מכיוון שאין רפורמה, שהתנועה הרפורמית היא תנועה שגדלה, צמחה, וכמעט כולה, חוץ מנציגות קטנה כאן, היא בארצות הברית, ושם יש פחות מזרחים. זה בעיקר אמריקאים כאלה.
אין הרפורמים סניף קהיר, סניף קהיר?
אני לא יודע מה יש להם, מה אין להם, לא מעניין אותי, הם האחים שלי, הם יהודים כמוני, הם, האמת שיותר ממני, כי הם מתפללים ואני לא, ולכן מבחינתי אין דיון. אבל רציתי להגיד
חבל,
לך...
חבל, היה יכול להיות דברים. מעניין. אבל לא משנה, שטויות.
יש לך מספיק פורומים שאתה יכול לקיים את הדיון הזה.
לא, לא נותנים לי להתבטא במדינה הזאת, זה מה שמפריע לי.
מי לא נותן לך להתבטא?
לא נותנים לי להתבטא, אני מרגיש שאני לא יכול לבטא את עצמי.
זה חמור. תגיד, מה אתה אומר על זה שמיקי זוהר... קודם כל, התקנתי אותך מקודם שנמשכות תקיפות באיראן ונמשכות תקיפות בסוריה. ישראל הגיעה להבנות עם פייזר, הספקה מיידית ברגע שהוחלט על חיסון שלישי. הפרסום הראשון של מאיר מרציאנו, הנה. אז גם זה מטופל.
פשוט מדהים.
וכותב לי שופט... רגע, שופט ממקורביי.
כן.
שהרב של בית דניאל, המרכז הרפורמי הגדול ביותר בתל אביב, הוא מזרחי. עכשיו אני זוכר ואני נזכר שאני אפילו מכיר אותו.
אבל אמרת שאתה לא רוצה להתעסק בזה.
לא, פשוט...
לא, אני מבקש ממך, אם מה שאתה לא רוצה להתעסק בו, אז אתה לא מתעסק בו. זה לא כאילו אם מישהו שולח לך איזה וואטסאפ שפתאום כאילו זה לטובתך, אז אתה מתעסק בו. או שמתעסקים או שלא מתעסקים, תחליט.
אז אני מודיע לך שאני פשוט... דוחה בבוז ובשעת נפש את ההוראה הזו, ותמיד כשיש דילמה בין משהו שאני לא רוצה להתעסק בו, אבל מצד שני יכול להוכיח שאמרת פייק, אני אלך על הפייק, אוקיי?
אני חייב להגיד לך שבאמת, כל הכבוד על פייזר, אני בינתיים רואה פה שרים, ליברמן קיבל החלטה דרמטית להפסיק פה, להעלות את המחיר של כלים חד פעמיים, זה יפה, תמר זנדברג בכלל מצילת העולם, כן? עם המדינה שלא רואים אותה בגלובוס, במפה, לא רואים אותה, היא מצילת העולם, כל הכבוד לה שהיא מצילת עולם. ליברמן עם הכלים החד פעמיים, ניצן הורוביץ עכשיו רוצה לעשות ביטוח לאומי למסתננים, אין לי מושג כמה מיליונים או מאות מיליונים או מיליארדים או אני לא יודע כמה הדבר הזה יעלה, אבל זה בטוח כאילו מתחבר לאג'נדה של הילד שקד וגדעון סער שבנו את הקריירה שלהם על זה שהם יוצאו מפה את המסתננים, זה מאוד יעזור למסתננים לצאת החוצה. איסאווי פרג' דואג לזה שיהודים לא יתפללו בהר הבית, לפיד כבר דיברנו, זה לא בפוקוס וכל הדבר הזה, חן אל אחמר, כל ההבטחות וכל הזה, כאילו הבנו מה זה שווה כל ההבטחות וכל הדברים האלה, ובקיצור, כל הכבוד לממשלת ישראל, עוסקים במהות, אין לי מושג מה הם רוצים, כל אחד שם עוסק באיזה שטות אחרת, פשוט הזיה, מה אני אגיד לך? אבל ככה זה ממשלות שמאל.
קודם כל אין לך מושג וגם לא יהיה לך. הדבר המשמעותי היחיד שאתה צריך לדעת זה שנתניהו ראש ובראש האופוזיציה ונאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים. ואני גם מצד שני מקורביי ויש לי מקורבים גם באזור שלך. אתמול סיפרתי לך עם מי אתה מתכתב ואיזה לוגוים נגד בנט אתה מאשר. אני גם יודע, ואני מקווה
מאשר, ש... מאשר, מאשר.
כן, כן, עזרת להם לבחור. ואני גם יודע, כן, אתה תשמע, אתה הגעת למעמד שאתה מאשר דברים. לא מאשר, נועצו בך. אני גם יודע שבכל, בצד אחד אתה מצווח ככרוכיה, אני חייב, וזה הרי נמצא שם בבינגו, נגד למשל הדברים, ואגב, ההחלטה טוב שהזכרת לי, לייקר את הכלים החד פעמיים היא החלטה קדושה. כל הכבוד, שפו, כל שקית ניילון, אני הייתי מוציא את שקית ניילון מחוץ לחוק, אבל עזוב רגע, אני יורד מה זה. אתה בשקט, נותרו בך הודיעים של שפיות, אתה למשל החלטת היום לפעול לטובת נגד זיהום האוויר, ובאת לאולפן על קורקינט.
יפה, יפה, כן, נכון.
ואני מזכיר לך רק דבר אחרון, שמיקי זוהר ממשיך להגיד בכל רע מעל בימת הכנסת, בני גנץ, אתה יכול להיות ראש ממשלה עכשיו ממש, רק תגיד כן, בוא נפיל את הממשלה
מסכן
הזו.
מסכן בני גנץ.
חברים,
מסכן.
אתם הייתם צריכים לחשוב על זה לפני שמיניתם שקרן ונוחל מלידה, הקרב שעוקץ כל מי שעושה משהו למענו, לראש ממשלת ישראל.
תראה איך אתה מדבר.
כל מי מילה אמת.
אין לך בושה. אין לך בושה.
שום בושה.
אין לך בושה לדבר
ככה. כל מילה אמת. האיש עקץ את כולם.
אין לך בושה.
והגיע בסופו של דבר.
לא, לא, בנט לא עקץ. בנט לא עקץ.
בסופו עובדה שעם בנט כולם יושבים. ונתניהו הגיע למצב.
מה זה לא יושבים? גם אם נתניהו יושבו, מה זה כולה עובדה?
אינון, אתה יכול להתעלם עד מחר בבוקר מהמציאות שראש ממשלה עם 30 מנדטים, עם תמיכה משמעותית מאוד, הגיע למצב שרק החרדים, הסרח עודף שלו, וסמוטריץ' ובן גביר הכהניסט יושבים איתו. אף אחד אחר לא מוכן.
זה הגוש הכי גדול, הוא 52 מנדטים. מה שאתם יושבים זה לא גוש, זה לא אסופה, זה קונגלומרט שיושב על מוטציה, רק שהאבן הראשה שלו זה רק לא ביבי. חוץ מזה אין שם כלום. קראתי לך מקודם במה השרים שלכם מתעסקים, באיזה אבלים ובאיזה שטויות. אתם לא יכולים להעביר שום החלטה עם מהות, הכל תקוע, הכל שטויות. אתם מתפזרים, אתם לא רציניים. זה הכל שטויות, זה בדיחה היסטורית, זה תקלה. אנשים שבגדו בכל מה שהם אמרו, אתה יודע מה? בוא אני אשמיע לך את בנט, שנייה, תקשיב.
לא, אתה באמת, אתה לא עושה את זה. תקשיב. אתה מגחיך ומדפיש את עצמך.
תקשיב שנייה.
הוא הבטיח לו לשבת איתם.
סימנו את בנט רגע.
הרעיון פה הוא בגדול שני דברים. אחד, להשתלט על הכניסות לישראל, שזה נורא נורא קל. פשוט לעשות מה שאמרנו, ואני חוזר ואומר, לבדוק נכנסים לארץ שלוש פעמים, לפני 72 שעות לפני עלייה למטוס, עם הנחיתה, ועוד פעם
הבנת?
חמישה ימים.
זה נורא נורא קל, פשוט לעשות מה שאמרנו. זהו, אחון. פשוט לעשות מה שאמרנו, נורא נכון, נורא קל.
תאכלת לב, תדמם, תייבב,
נו, באמת,
תצרח.
ואתה עוד לא מתבייש להגיד שנתניהו נוחל.
ואתה צורח ברדיו, הוא ראש הממשלה, והגוש שלא קיים, הקים ממשלה, ואתה תיסע על קורקינט ותצרח.
גם אריק שרון היה ראש ממשלה, וגם ברק נכון. היה ראש ממשלה, וגם אולמרט היה ראש ממשלה, ולך ותראה עכשיו את ברק ואולמרט, איך הם נראים, ואיך הם נשמעים, ואיזה, ומה עובר עליהם באופן
אני
אישי.
אני מעדכן אותך, הם נראים מצוין ונשמעים מצוין.
בסדר, כן. לא מאחל לך להרגיש מצוין כמו אולמרט וכמו ברק. לא מאחל לך.
אין שום סיכוי שאני אגיע לבית הסוהר. לעומת זאת, יש סיכוי לא רע שביבי יגיע לבית הסוהר.
בסדר.
זה הבדל בינינו.
רק שביבי יש, הוא הולך ברחוב.
תתחיל להתקין.
הוא סטאר.
להתקין את עצמך.
כשהוא מעלה ב-4 בבוקר איזה סרטון, אז יש לזה מאות אלפי צפיות.
שאגת בנימין יקראו לזה.
איפה אולמרט וברק? איפה נתניהו?
אין גוש. זו בדיחה. בדיחה ש הקים הממשלה.
נכון, אין גוש, אין גוש.
אבל יש ממשלה.
שמתם מוטציה רק בשביל להפיל את ביבי, אתם מוכנים.
נכון.
היא מצילת העולם.
המדינה הייתה צריכה להיפטר מסרח העודף הזה. אפילו תקציב הוא לא סידר לה.
לא יאמן שאתם עוד מתייחסים ברצינות להזיה הזאת, למוטציה הפוליטית שהקמתם.
אין ברירה, הוא אפילו הולך לטוס לוושינגטון. ואפילו דיבר עם אבדאללה.
טוב, תגיד שלום לשלב חוליו, מנכ"ל NSRU.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע? מייסד ומנכ״ל שותף NSO. איפה אנחנו תופסים אותך?
אני בבית, תכף יוצא לעבודה, אולי באותה הזדמנות גם להגיד בוקר טוב לכל עובדי NSO ולמשפחות שלהם, ולהגיד להם שאני אוהב אותם וגאה בהם על כל העבודה המאומצת שהם עושים בשנים האחרונות, ושישארו חזקים למרות כל הפרסומים הלא נעימים, זה הכל שקרים בעיניי.
שלב, אני רוצה, אחר כך כמובן מה שסיכמנו, אתה מעביר לי את הרוגלה הזו שאני משתיל אצל ינון בטלפון, אבל איך אתם, מה אתם עונים? עכשיו, עד היום היו כל מיני טענות, ובפרשת חשוקג'י, באים עכשיו, בא עכשיו תחקיר ענק, באמת, עם עשרות עיתונאים וזה, ואומרים, התוכנות שלכם בעצם משמשות לדיכוי אנשים. אני אומר את זה בכותרת, בלי לרדת לרזולוציות, הפעם זה עושה רושם של הרבה יותר רציני וכבד ומשמעותי, ואמזון כבר אומרים שהם מנתקים אתכם הענן שלהם וכו'.
אז קודם כל אני רוצה להגיד ככה, הפלטפורמה שאנחנו מייצרים, הפלטפורמה הטכנולוגית היא פלטפורמה שמצילה חיים, היא מונעת פיגועים ומצילה חיים. וזה צריך להבין, קודם כל. בשנים האחרונות, אם תחשוב על כל כותרת שהייתה על פיגוע טרור שנמנע, פדופיל שנתפס, ראשי קרטלים שנתפסו, כמעט בכולם הייתה מעורבת בצורה כזאת או אחרת טכנולוגיה של NSO. זה לא מגיע לכותרות. עכשיו התפרסם תחקיר שאתה יודע, התחיל באיזה הודעה גדולה של דליפה ענקית של 50,000 מסמכים. אפילו הוושינגטון פוסט שפרסם את התחקיר הזה, העורכת הראשית כותבת, אנחנו לא יודעים מאיפה הרשימה, אנחנו לא יודעים מה המספרים ברשימה, אנחנו אפילו לא יודעים מי הכניס את המספרים לרשימה, אבל הרשימה הזאת מעניינת, ואנחנו חושבים שהיא יכולה להיות שייכת ל-NSO, ואנחנו גם חושבים כי מצאנו מתוך הרשימה של ה-50,000, 37 אנשים שאולי היו חלק, שהיו מטרות של, לכאורה, היו מטרות של NSO בתוך הרשימה הזאת. קודם כל, אתה יודע, אני אומר באמת, הרשימה היא לא קשורה ל-NSO. NSO אין לה רשימת מטרות. NSO היא לא חברת...
יש לה רשימת לקוחות. השאלה היא אם לא צריך איזושהי רגולציה. יש משטרים שלהם לא מוכרים את זה, כי הם עושים בזה שימוש...
תראה, שאנחנו הקמנו את החברה, ממש בשבוע הראשון, אנחנו קיבלנו כמה החלטות, כמו החוקה של NSO, שמלווים אותנו עד היום. ההחלטה הראשונה הייתה שאנחנו מוכרים רק לממשלות. זאת אומרת, אנחנו לא מוכרים לפרטיים, לא מוכרים לארגוני אנטרפרייז כאלה ואחרים, אלא אך ורק לממשלות. ההחלטה השנייה שקיבלנו הייתה שלא לכל ממשלה נמכור. זאת אומרת, זה שאתה ממשלה עדיין לא אומר שצריך למכור לך, כי יש ממשלות שלא ראוי שיהיה להם כלים כאלה, בדיוק מהסיבות שפירטת. אגב, בפרספקטיבה של 11 שנה, אנחנו עובדים היום עם 45 מדינות, וב-11 שנה סירבנו לעבוד עם כמעט 90 מדינות שאנחנו פשוט לא עובדים איתם. ואני חושב שזה אומר הרבה, כי בסוף יש היום חברות בעולם, לא בישראל, שהמודל העסקי שלהם בנוי ללכת למקומות שאין אתו מסרבת לעבוד בהם.
אז איך אתה מסביר את זה שכל הזמן באים אליכם עם התחקירים, עם הממצאים? אי אפשר לזלזל בתחקיר החובק עולם הנוכחי. אתה בעצם אומר, אני מנסה להבין שלב חוליו, שזה פשוט לא NSO, זה לא אנחנו, תופלים עלינו פה סיפור?
תראה, אני לא רוצה תמיד להיות כזה הקורבן ולהגיד נטפלים אלינו והכל, אבל הפעם באמת אני חושב שיש פה תחקיר שהוא תחקיר, למרות כל גופי התקשורת, הוא תחקיר חובבני, במהות שלו יש רשימה שאפילו מי שכתבו את התחקיר אומרים, אנחנו לא יודעים למי שייך את הרשימה, זה כתוב בוושינגטון פוסט, לא אני אומר את זה, הם אומרים, לא יודעים למי שייך את הרשימה.
אז למה אמזון כבר מנוקטת נגדך באמצעים?
זה גם לא נכון. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא ראיתי שאמזון פרסמה שהיא נוקטת באמצעים. הם אמרו שהם ראו כל מיני דומיינים ברשימה שפורסמו, שהם סגרו אותם. אבל אני מראש אומר שהרשימה לא שייכת אלינו, ולכן גם לא ראינו שנסגר שום דבר, כי אנחנו לא קשורים לסיפור הזה של הרשימה. וזה, אתה יודע, זה קצת קשה להילחם בכל הגל הענק הזה של התקשורת, זה קצת כמו לבוא לכבות שריפה עם דלי מים. בסדר? ככה לפחות אנחנו מרגישים. ותראה, אנחנו באמת לוקחים ברצינות את הטענות האלה, ואנחנו גם היינו בקשר עם כל גופי התקשורת האלה, וחלק מהם באמת גם הבינו שהתחקיר שלהם לא סגור ומעודק עד הסוף, וחלק עדיין רבים איתנו, ואני חושב שבסוף זה כן יגיע לבתי משפט, להכרעה משפטית שלנו, אחרי שנגיש תביעות דיבה, כי לא תהיה ברירה.
היה לכם איזה אירוע עם אילנה דיין ועובדה, לא? ששקלתם לתבוע, בסוף ירדתם מזה.
לא, זה חברה אחרת.
זה בלק יוב,
זה לא קשור.
אוקיי, סליחה. תגיד, בסוף אתם כלי נשק, וכלי נשק הוא דבר טוב כשהוא מגן על הטובים, אבל הוא דבר לא טוב כשרעים משתמשים בו. אתם יודעים על אירועים שהשתמשו בזה לרעה בכלי הזה שלכם?
למשל, קשרו אתכם לחשוקג'י, ישירות.
קודם כל, אני רוצה להגיד ככה, את נושא חשוקג'י בדקנו מלפני ומלפנים, ולא היה שום שימוש בכלי שלנו, לא על חשוקג'י ולא על המשפחה שלו, וכל הדבר הזה הוא פשוט לא נכון. אנחנו אומרים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם.
מכרתם את התוכנה לסעודיה?
בוא, אנחנו לא נדבר לא למי כן מכרנו ולא למי לא מכרנו.
כי הסעודים הרגו אותו, והשאלה היא אם עזרתם להם או לא. אגב, בלי לדעת, אתה יודע, שלב, אני האידיוט, הייתי אומר משהו אחר, אבל אולי אני טועה. כמו שאתה, אף אחד לא בא בטענות לקולט, אם מישהו רוצח עם אקדח שהיא יצרה, למה אתם לא אומרים חברים?
לא, 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 אבל יש קטע אם אתה מועד, למי אתה מוכר את הנשק? למי אתה מוכר? לאיזה משטרים?
לממשלות, הוא אמר שהוא לא.
בסדר, אוקיי, אבל התחקיר אומר שזה מגיע לידיים לא טובות, שפועלים נגד עיתונאים.
בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, אני אומר מראש, בשונה אגב מנשק, שאתה מוכר אותו, ואין לך שליטה אחרי שמכרת אותו, על השימוש שעושים בו, ואתה לא יכול לקחת אותו בחזרה, ואתה לא יכול למנוע שימוש חוזר באותו נשק, כי once מחרת זה סופי. אצלנו יש מנגנונים שאם מישהו, ממשלה, קנתה מערכת ועשתה שימוש לרעה, ומה זה שימוש לרעה? לעקוב אחרי עיתונאים זה שימוש לרעה, לעקוב אחרי פעילי זכויות אדם זה שימוש לרעה, לעקוב אחרי מתנגדי משטר זה שימוש לרעה. והיו ממשלות שמחרנו להם בעבר, וגילינו שהם עשו שימוש לרעה במערכת, וסגרנו להם את המערכת.
איפה למשל?
לא נכנס לשמות, אבל פרסמנו את זה בדוח שקיפות. אנחנו לא יכולים לדבר לא על מדינות שמחרנו להם, ולא על מדינות שלא מחרנו להם, ולא על מדינות שסגרנו להם, בגלל רגולציה. ועדיין אני אומר, אנחנו סגרנו מעל 5 מערכות של לקוחות בשנים האחרונות, בגלל שחשבנו שהמדינות האלה לא ראויות להחזיק כלים כאלה. גם אם הם לא עשו שימוש לרעה,
מה הם עשו למשל? מה למשל השתמשו בזה שבגלל זה סגרתם?
זה לא קשור לשימוש במערכת, זה בדיוק העניין. זה לאו דווקא שנעשה שימוש במערכת שבגללו סגרנו. ובסוף אם יש מדינה שאתה מבין שהיא מדינה שמפרה זכויות אדם, היא מדינה שאין לה ערך לחיי אדם, היא מדינה שעוקבת אחרי עיתונאים, גם אם זה לא באמצעות כלים שלנו, זה מדינות שאנחנו לא צריכים לעבוד איתם, ולכן אנחנו מפסיקים איתם את הפעילות.
מה בגלל המערכת שלכם עושה? אתה כאילו, היא יכולת שפשוט להיכנס לטלפון בלי שאף אחד יודע ולקרוא?
היא יכולה להיכנס לטלפון שלך ולפוך אותך לשמאלני.
תראה, בוא אני אתן לך דוגמה, בסדר? אם יש היום פדופיל, בסדר, והיום פדופיל זה לא בן אדם שמחכה לילדה מחוץ לגן. היום פדופיל פועל במרחב הקיברנטי. בסדר? היום פדופיל עובד דרך רשתות חברתיות, באינסטגרמים, בוואטסאפים, בטלגרמים. הוא משתמש הרבה פעמים בטלפון בלי סים, דרך וי-פיי, מצליחים להסתיר את עצמם, הם קונים לכל מיני ילדות, מבקשים לשלוח תמונות, ואז מפיצים את התמונות שלהם הלאה. אנשים כאלה שפועלים במרחב הקיברנטי, אין היום כלי, אין כלי שמסוגל להתחקות אחריהם, אין כלי שמסוגל לתפוס אותם, אין כלי שמסוגל להבין מה הם עושים, איפה הם נמצאים, לאסוף את הראיות האלה כדי בסוף להביא אותם למשפט ולהעמיד אותם לדין. הדרך היחידה לעשות את זה, זה באמצעות כלים קיברנטיים, כלי סייבר מודיעינים, בדיוק כמו שאנחנו מפתחים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. היום ש...
אבל שלב, אתם, קודם כל אתה לא הזכרת פיגועים, הרי המלחמה בטרור מבוססת זה, אבל השאלה היא, אבל אנחנו מדברים על המקרים שבהם לוקחים את זה כדי לרצוח עיתונאי, או כדי לעקוב אחרי עיתונאים, או כדי להילחם דיקטטורים אפריקאים. ורק אני רק רוצה להזכיר שהיום עמוס הראל בפיצ'ר גדול בארץ כותב שהרגולטור עליך אמור היה להיות משרד הביטחון וכל המערכת שאמורה להיות לבצע את הפיקוח, והם בעצם משתפים פעולה. גם להם טוב שתמכור, זה מוסיף לייצוא הביטחוני ולפרסטיג'ה הישראלית סביב הסייבר. השאלה היא, מי ישמור על השומרים?
תקשיב, הרגולטור הישראלי הוא באמת הרגולטור, אני חושב, הכי מתקדם שיש בעולם היום בכל מה שקשור לנושא על פיקוח על סייבר. יותר מאירופה ויותר מרשימות וסנר, ויש מגבלות ספציפיות על מי מוכרים ואיך מוכרים ואיזה מגבלות שמים על המוצרים. אז זה קודם כל. ועכשיו דיברת על פיגועי טרור. אני אומר לך, פיגועי טרור שאנחנו מנענו, אנחנו, הכלים שלנו, מנעו בשנים האחרונות באירופה, הצילו עשרות אלפי בני אדם מפיגוע במטרו של בירה אירופאית שנמנע כמה דקות לפני הפיגוע, ועד מסעי תופת בדרך להופעת ענק. הכל נמנע באמצעות כלים.
מסעי תופת בדרך להופעת ענק נלכדה בזכות תוכנה שלכם? איפה?
אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אתה יודע, אני אמרתי, אני לא יכול לדבר לא על הכוחות ולא על שימוש המוסים ולא מי הם ומה הם.
כמה עולה המערכת שלכם?
סליחה, סליחה, ויש גם הנחה. אגב,
הנחה לסלבס יש?
לסלבס, כן.
מי מכם נחשב סלב?
בן.
עינון.
כמה עולה המערכת הזאת?
בוא, תראה, המערכת בסוף נמכרת לממשלות, זה מאוד תלוי.
לא, סדרי גודל, סדרי גודל, ממשלה שרוצה להפעיל את המערכת שתיתנו לה את זה, כמה היא משלמת? מיליונים, עשרות מיליונים, כמה?
מיליונים בודדים.
כמה עובדים אתה מעסיק?
בדולרים אתה מדבר?
דולרים, ברור.
כן, אוקיי.
בביטקוין.
אנחנו מעסיקים 850 עובדים, האנשים באמת,
כולם בישראל?
רובם בישראל, אנשים הכי מוכשרים שיש במדינת ישראל, אנשים שבאמת ערכיים.
מי פיתח את התוכנה, אתה?
אני, אחי, אני בקושי ידעתי להפעיל מחשב עד לפני 10 שנים.
אז מה הקשר שלך לכל האירוע?
תראה, האמת שהתגלגלתי לזה בטעות, זאת האמת. היה לנו חברה אחרת שסיפקה בכלל שירותי תמיכה לחברות סלולר, בשנת 2008, שבעצם אם היה לך בעיה בטלפון, הם היו יכולים לטפל לך בטלפון מרחוק. זאת אומרת, כל העניין הזה של תמיכה מרחוק בטלפונים, זה משהו שפיתחנו בעבר.
תגיד, בוא, בקיצור, כמה יעלה לי להשביט את הטוויטר של ינון מגל? בתכלס.
תגיד, אתה ישן טוב בלילה?
ישן מעולה. ישן מעולה וגאה מאוד במה שאנחנו עושים, גאה מאוד בחברה, לא נותן לכל ה... פרסומים הבאמת מגמתיים האלה להשפיע. ואני גם רוצה להגיד, תראו, מקודם דיברתם עם מנכ״ל בן אנד ג'ריס, תסתכלו, זה לא סתם, ואני עוד פעם לא רוצה עכשיו עוד פעם לשמוע כזה קורבן או כזה מסכן.
תגיד, זה BDS שפועלים נגדך?
תן לו להשלים.
נהיה. אבל תסתכל מה קורה בשבוע האחרון לתעשיית הסייבר הישראלי, וזה לא מקרי. זה התחיל לפני שבוע שעשרות ארגוני זכויות אדם שלחו מכתב לנאסדק שהם מבקשים לבטל את ההנפקה של סלברייט הישראלית. זה המשיך בתחקיר ענק לפני כמה ימים על חברה אחרת בשם קנדיר, הוא גם חברת סייבר מודיעיני, שגם כן אומרים זינה לפעילי זכויות אדם ולכאלה. אחר כך תחקיר על NSO. יש פה יד מכוונת, אנחנו מבינים את זה, זה ברור לנו. יש גופים
BDS?
בעולם, גם BDS, גם קטר, זה גופים שפשוט שמו את מדינת ישראל כמטרה, הם עושים קמפיינים מטורפים כנגד מדינת ישראל, כנגד תעשיית הסייבר של מדינת ישראל, ובסדר, זה חלק מהעולם. אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו לפחות מאוד מאוד מאמינים בצדקת הדרך, אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים מציל חיים מדי יום, וכל הרעש מסביב הזה רק מכניס בנו מוטיבציה להמשיך לעשות את הדברים כמו שאנחנו עושים.
טוב, okay. אם נתמקד רק במצוינות, אז NSO זה חברה מובילה, זה קצת, גם קצת גאווה, אבל אתם צריכים בכל זאת לעשות איזשהו בדק בית של לב חוליו.
אני אומר ככה, אנחנו עשינו בשנת 2020, היינו החברה הראשונה בישראל שאימצה את התקן של האום לשמירה על זכויות אדם. אנחנו החברה היחידה שסוגרת מערכות למי שעושה שימוש לרעה. אנחנו חוקרים, פשוט חוקרים, כל טענה וטענה לגבי שימוש לרעה מול הכוחות שלנו, ולוקחים פעולות מתאימות. אני לא חושב שיש עוד חברה שמקדישה כל כך הרבה זמן, אנרגיה וכסף כמונו לנושא הזה.
בסדר.
אנחנו מאוד גאים בזה.
בן כמה אתה?
39.
וואו.
עוד איזה כמה ימים.
מה זה הדבר הזה? מאיפה אתה בארץ?
מה?
מאיפה אתה בארץ?
אני מחיפה.
וואלה.
מה עשית בצבא?
שומעים אותנו החיפאים, אחרת הייתי מוסר דעת.
שומעים, הכל באפליק, לא, שאתה לא תדע שיש אפליקציות היום, תגיד לי.
תגיד, איפה...
בחיפה אין אפליקציות, אחי.
איפה היית בצבא?
הייתי מ"פ בחילוץ והצלה, עושה שם מילואים עד היום, התנדבתי...
לא ב-81 או 8200 וכאלה.
לא, לא, אני הייתי...
אז בעצם נשארת באותו עיסוק, האמת שבמקור NSO זה חילוץ והצלה, זה מלוחמה בטרור.
גם אנחנו חילוץ והצלה, בן.
בדיוק, ברור.
כל אחד והחילוץ והצלה שלו. שלב חוליו, מייסד ומנכ"ל שותף NSO, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה. תודה לכם ואחלה יום.
תודה. שלום מיכל רוזין.
שלום, בוקר טוב.
חברת הכנסת צריך לומר, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור. תודה.
מרץ.
שני עדכונים, אחד קשור אלייך, אחד פחות. נתחיל מהפחות. פרשיית ישראל ביתנו, בית המשפט גזר על אלכס ויז'ניצר, המנכ"ל לשעבר של החברה הממשלתית נתיבי ישראל, עונש של שנתיים מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכנס בגובה 850 אלף שקלים, לאחר שהורשע בעבירת שוחד, אבל אני מניח שליברמן לא ידע. ומה שכן קשור אלייך זה שהשייח כמאל ריאן מבחירי התנועה האסלאמית ורם על עברת בנט, על זה שלא תהיה תפילת חופש פולחן ליהודים בהר הבית. מדובר בהישג עצום של רם, בפעם הראשונה מאז הכיבוש נציג ישראלי מכיר שזכות הפולחן באל-אקצה היא למוסלמים בלבד. ההישג הזה הגיע רק בזכות רם, כך הוא אומר. כן, תגובתך.
שהוא לא, עם כל הכבוד, הוא חוטא להיסטוריה, אתה יודע, רק ב-2015 נתניהו הכריז על זה בצורה חד משמעית שלא יהיה פולחן...
לא, נתניהו לא הכריז כזה דבר.
הוא אמר ב-2015 שלא יהיה פולחן ליהודים בהר הבית.
הוא אפילו סיכם עם הרב טאו כדי להכשיר את מנסור עבאס.
הפעם הוא לא הצהיר כזה דבר.
לא הצהיר, כי ברור, לא מצהיר.
מ-67 כמובן, וכמובן זה בהסכם עם ירדן, הסכם השלום עם ירדן, מה שנקרא אושש לחלוטין, שכרגע השליטה בהר הבית.
איך את מסתדרת עם זה שאין חופש פולחן ליהודים במקום הכי קדוש להם?
מכיוון שלא מדובר פה על פולחן דת, מדובר פה על ניסיון לבעלות, לכבוש את השטח ולריבונות. הרי הם עמדו ושרו את התקווה, זה לא פולחן דת. אדם יכול לעלות, לצייר, להסתובב, אפילו להתפלל לאלוהים בצנעה ובשקט. ברגע שהופכים את זה לפרובוקציה ולאקט, המטרה היא כמובן להכריז ריבונות ולא עניין הפולחן הדתי. וכל עוד, כל עוד יש סכסוך, וגם זה הנושא הבא שלנו, כל עוד יש סכסוך בין ישראל לפלסטין, בין שאנחנו לא פותרים אותו, לא מגיעים להסדר גם על האגן הקדוש בירושלים, אז אנחנו צריכים לכבד את מה שסיכמנו עליו. וזה מה שסוכם מ-67 ועד היום. ואם אנחנו רוצים להבהיר לא רק את המדינה, את כל האזור ואת כל העולם המוסלמי עלינו, אז זה הדרך כמובן של אותם...
לא, בסדר, הייתי...
לא התכנסנו לדבר על החרם?
אני רוצה להבהיר את העניין.
ינון, ברצינות.
מה?
לא רצית לדבר איתה על החרם על בן אג'ליס?
כל אותו דבר, נו.
הוא איבד עניין. חייבים, באמת, חייבים להחזיר את ינון לחיים. תעשו משהו. אולי נעשה סטארט-אפ, לעזור, להציל את ינון. בקיצור עכשיו, מה את חושבת?
אולי גם הגרידות של בן אג'ליס.
זה רק מה שחסר לו. הוא סוף סוף הפסיק ורזה, ואני אוכל את זה במקומו. תגידי, מה את חושבת על ההחלטה של בן אג'ליס לא למכור בשטחים?
אני חושבת שזה לא נגד ישראל, ולהפוך את זה להחלטה נגד ישראל, זה חוטא לא רק לאמת.
זה נגד חלק מהישראלים, אבל.
זה עושה דה-לגיטימציה למדינת ישראל. מדובר פה על חרם על ההתנחלויות. עכשיו בואו, ממשלות ישראל לדורותיהן חתמו על הרבה מאוד הסכמים.
הקראתי אותה מקודם.
הסכם הסחר, בדיוק, אני לא שמעתי, סליחה. אבל הסכם הסחר החופשי עם ישראל 200 מיליארד, והאורייזן 20-20 2 מיליארד, וכל הממשלות, כל הממשלות מימין, מרכז, שמאל, כולם חתמו על ההסכמים האלה שהחריגו את ההתנחלויות. אז אתה יודע, אם אנחנו רוצים באמת לדבר על דה-לגיטימציה, מי שעושה את החיבור בין ההתנחלויות למדינת ישראל, הוא זה שעושה את הדה-לגיטימציה. ואי אפשר להתעלם מזה.
לא הצלחתי להבין, אם את בעד או נגד.
בחוקיות של ההתנחלויות. אני בעד זכותה של חברה מסחרית, וזכותה של מדינה בעולם, להחליט שהיא לא מוכרת להתנחלויות.
הנה, פה את מאבדת אותי. אני אגיד לך למה. אני לא כמוך, אבל אני חושב שאני הייתי מוותר על חלק מההתנחלויות, על המבודדות וכו', ועדיין. אני רואה באנשים שיושבים שם, אזרחים, את אזרחי ישראל. אז מי אין הסכם מדיני, ואת יודעת שאין. אני רואה בישראלים שיושבים מעבר לקו הירוק, שכמעט כולם נשלחו על ידי ממשלות ישראל. אני רואה במישראל, כשמישהו מחרים אותם, זה מרגיז אותי. אפילו את זה אפשר לקבל ממך.
לא, כי מה זה מרגיז? אותי מרגיז שמדינת ישראל עושה את החיבור שהדלגיטימציה להתנחלויות הוא אותו דבר כמו למדינת ישראל. זה מכעיס אותי.
אז וי, זה כבר בפרוצדורה.
על ידי... לא, אבל זה כן קשור. זה תשטוש הקו הירוק מה שאתה עושה. שוב ושוב. אתה עושה את התשטוש הזה כמו רוב תליחה, ממשלות ישראל שמנסות לעשות את התשטוש. אין שום הבדל.
אבל מיכל רוזין, את לוקחת אותי לוויכוח, את לוקחת אותי לוויכוח מדיני. תקשיבי שנייה, את לוקחת אותי לוויכוח מדיני, הקו הירוק.
אבל זה בדיוק זה.
לא, זה לא, זה לא, זהו, זה פה...
אתה רוצה להתעלם ולהגיד, יש פה
עניין של קליטה
ומתחר.
ההפך, אני אומר לך, אני הדוגמה החיה עדיין, שכן רואה בפתרון שתי המדינות פתרון, למרות שכרגע אני לא חושב שזה רלוונטי, ואני כן מכיר ומבין את הקו הירוק, ויודע שרוב העולם, לא כולו רוב העולם, מקדש את הקו הירוק, ועדיין, כיוון שהדברים האלה יכולו להיפטר רק בהסכם, עד שזה יקרה, אם זה יקרה, כשבאה מדינה או חברה ומחרימה חבר שלי את אריה אלדד שגר בכפר אדומים ולא מוכרת לו גלידה, זה מעצבן אותי, זה הכל, ואותך לא. זה ההבדל בינינו.
לא, אותי לא, מכיוון שאני חושבת שמי שהולך לגור בהתנחלויות, הולך מתוך תפיסת עולם והולך מתוך מחשבה שהוא עושה משהו, שהוא רוצה, מה שנקרא, הוא רוצה לקבוע עובדות בשטח.
מה היית עושה אם פייזר הייתה מודיעה שאין חיסונים להתנחלויות?
קודם כל אזרחי ישראל יוכלו לבוא להתחסן בתוך גבולות מדינת ישראל, אין דבר כזה.
לא, היא הייתה, החיסון היה מול תעודת זהות ווידוק כתובת.
לא, ברור
אני יודע שזה דמיוני, אבל זה העניין.
זה דמיוני וזה לא היה קורה. וגם אף אחד שיבוא בתוך ישראל לא יבדקו באיפה הוא גר, אם הוא יכול לקנות גליטר או לא של בן אדל.
כמה מעלות ימינה הממשלה הזאת? כמה מעלות ימינה הממשלה הזאת?
כמה מעלות ימינה? אני חושבת ש... הממשלה הזאת היא ניסוי מרתק ומעניין ומאתגר מאוד ולא קל לאף אחד מהצדדים לנסות ליצור פה פעם ראשונה בישראל באמת ממשלת אחדות של ימין, הכי ימין, עם שמאל, הכי שמאל שיושבים ביחד ומנסים לגבש פה משהו טוב לטובת אזרחי ואזרחיות המדינה.
שיהיה בהצלחה בניסוי.
ימין, שמאל, כל אחד יכול לנסות למשוך את החבל לצד שלו. בסוף אנחנו פה כדי באמת לרקום ברקמה עדינה משהו לטובת כל הציבור.
אז אנחנו בעצם בניסוי. אוקיי. חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה שדיברת איתנו. כן, תודה
רבה, יום טוב.
אבל פספסת משהו.
מה?
שפן הניסיונות, זה אתה.
ברור. על זה אני בוכיה.
ואנחנו מקווים שזה לא יצליח והשפן יתפגר. כן.
תודה, היא מס בחומצה.
לא פיזית.
בחומצה, כן, ברור, לא. מטאפורית.
אולי אכבר.
טוב, את זה אתה לא תכיר, אין סיכוי.
יש מצב.
אל תלכי אל גן העדן האסור.
עכשיו אין לי ספק שיש נהגי מוניות ונהגי אוטובוס יש שונים צורים. בואו, מאיפה הוא הביא את השיר הזה עכשיו?
בטח דובר הליכוד החדש, שאת את עצמי. זה שאומר בואו נפיץ פייק.
עזוב, אבן, כשאנחנו עושים שיר בסוף, אתה עוזב את האקטואליה, עוזב את הפוליטיקה, עוזב את ביבי.
איך אפשר לעזור? אי אפשר. זה לא אנושי מה שאתה רואה שמי.
זה אופר בדיחי, קוראים לזה נחש העיר. אני אגב, התחלתי את הקריירה שלי כמגיש המצעד המזרחי הראשון ברשת ג' ב-96.
אני חושב שאתה יכול לחזור לשם בשלושה. לא? אני לא ידעתי את זה. היית מגיש שמצעד המזרחי, אשכרה.
כן.
מדוע?
ארי שמה עם אלי אקספרס.
שר פלסנר ורבי אבדר ערכו והפיקו, תודה חברים, אחראים על השידור אליי קונפלד ומאי לויטין, תודה גם לכם, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, מאור רטה ואופרי גלייכמן. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9.
אני מגיע בכוחות עצמי למי שזה, לא מעריב את השם בדברים האלה.
היום אנחנו חונכים את האולפנים החדשים שלנו,
בית החדש של 103 ברמת שרון.
כן, קובעים מזוזה, מתקינים, קובעים, איך אומרים, מתקינים, קבוע מזוזה.
כן, קובעים.
איזה כיף. טוב.
תוקעים, יורים. שלום, ביי.
אז שיהיה לכם יום טוב, ביי.